כן.
בכבוד, מנשה. 62.
מה היה אדם יגדה? רפא. שוהי כדרה ממשיע. מילת חיתוב האדוני. היה לא חיתופי אמנות.
כן, אתם איתנו? אז יש לנו בגמרא דיני הריאות. עכשיו אנחנו עסוקים בענייני הריאה. אז שם בגמרא כתוב כך: אמר רב פעם, היי ריאה לדמיה לאופתה טרפה, איקא דאמרי בחזותה ואיקא דאמרי בגשתה, איקא דאמרי בנפיחה ואיקא דאמרי לפחתה. אז פה הוא אומר, מביא דברי רפרם, אי ראה לדמיה לאופתה. מה זה אופתה? אופתה זה דבר קשה. רש"י הסביר בקעת עצים. זאת אומרת, הרי ראה רכה. כי הבהמה נושמת בריאה. היא מתנפחת ומתכווצת. יוצרת חמצן. עכשיו כשהיא התקשתה ונעשתה כמו עץ, זה טרפה. עכשיו מה זה דמיה לאופתה? מחלוקת שם בגמרא. איקא דאמרי בחזותה, זאת אומרת המראה שלה כמו עץ, והאמת שכן, רואים לפעמים שזה הצבע המשתנה, צבע אפור, חום כזה, כמו עץ, ואיקא דאמרי בגשתה, זאת אומרת כשהוא ממשש ביד שלו, אז הוא רואה שהיא קשה. עכשיו פה מה עשה? בתמונה של איפה זה? בריאה ללא חיתוכי אונות. ואיקא דאמרי, ההמשך אחר כך, ואיקא דאמרי דשיעה, דלת לחיתוכי דאונה. זאת אומרת, מפרשים את דברי רפרם, לא שעניין שהיא דומה לבקעת, ולא שזה במישוש או במראה, אלא פשוט בקעת, מה זה בקעת? בול עץ. לבול עץ אין, לא יוצאים ממנו לא חותרים ולא ענפים ולא כלום. זאת אומרת, ריאה ללא אונות. אז הם פשוט מצאו דבר כזה. וצילמו לנו את זה. כן.
יש דבר כזה?
קורה הכל. תרנגולת עם שלוש רגליים וגם עם ארבע, וכל מיני יש. תלוי מאיפה יצא הרגל. מתחת לארכובה או מעל הארכובה. מתחת לארכובה זה כשר, אבל מעל הארכובה זה טרף.
אופתה זה עץ
אמרת? אופתה זה בקעת. כן. אז זה בקיצור המחזה של כל העניין הזה. לא קראנו את כל זה? לא. כן. קראנו? איך? כן, אנחנו ב-64, דף ממזיין עמוד ב', בכבוד. בחנניה. כן, עכשיו קורה שהריאה מתמוססת, אבל צריך לדעת שהקרום שלה חזק מאוד. אתה איתי או אתה איתו? הקרום של הריאה מאוד חזק, גם של המוח, אותו דבר. הרבה איברים בגוף הבהמה הם כאלה, אז הקרום עצמו שלם, אבל הריאה עצמה בפנים מתמוססה והפכה להיות מימית, וזה נקרא נשפחה כקיתון. יש לנו את זה גם במוח. זה ממש, אתה לוקח את זה מכאן כמו סק, זה נשפח למטה. אתה הופך אותו מהצד השני, נשפח לצד השני. אבל היא שלמה. מה הדינה של ריאה זו? אז רבי חנניה אמר בגמרא שאם נשפחה כקיתון מותרת. אבל באיזה תנאי? שהסימפונות, אלה הצנרת שלה, שבהם היא נושמת, הן שלמות. אבל אם נפגעו הסימפונות, זה טרף. ולכן גם היום בריאות, לראות עופות בעיקר מצוי. כשבודק הבודק את העוף, הוא ממשמש. מה הוא ממשמש? כבר רגיל, יודע בדיוק את הסימפונות. ואז הוא מרגיש במשמוש היד. אם הסימפונות שלמות, אז זה לא טרף. סימפונות פגועות זה טרף. ואז זה לא טרף, ויש בעיה, זה הולך לרבנות.
במצב כזה באמת
שהריאה הזו הייתה
בגוף
הבהמה,
היא הייתה מתנפחת למרות שהיא נשפכת כמו...
יכול להיות שכן.
היא לא...
או חלקים ממנה כן מתנפחים. הרבה פעמים קורה שעוד מעט אתה תראה לכמן, צמתה, צמקה, כמו צימוק, אז היא מתנפחת, אבל לא לגמרי. לפעמים צימוק, אתה רואה ריאה ואתה חושב שזה אבוד. אתה רואה אותה כולה מקומטת כמו פנים של סבתא, זקן, ממש, ונעשית מקובצת. אתה מתחיל לנפוח, הכל עולה, ריאה בריאה לחלוטין. פשוט, יש לה איזו מחלה מסוימת חיצונית, אבל הסימפונות שלמים, והריאה עצמה גם כן שלמה, מתפקדת.
אבל בשיעור
ההתנפחות? יש גבול עד כמה היא תתנפח, ודאי. היא לא יכולה להתנפח לגודל הבהמה.
יש שיעור שהיא...
לא, אני רואה שהיא התנפחה ויותר היא לא מתנפחת ואני רואה, ואני בודק שאין שם נקב ואין איבשות ואין קולות של יציאת אוויר אז זה בסדר
אפילו
היא קטנה יחסית אבל עדיין הניפוח לא פותר את כל הבעיה אתה עדיין צמוד לכל ההלכות של הסרחות איפה השרחות, איזה שרחות, מאיפה לאיפה, כל זה משנה את ההלכה, ויש כמובן חילוקים בין מרן הבית יוסף לבין הרמה. אז זה גם עוד סיפור.
מי עושה את הבדיקה הזו של...
מה זה מי?
בעוף.
בעוף לא, בעוף... בעוף ממששים. עוף רבנות לא ממששים. לכן תדע, אלה שאומרים עוף רבנות, אני לא יודע...
לא, עכשיו אני...
אתה, לא, אז אני אומר כן, אני, תקשיב לי מה... אני עונה לך ואתה לא מקשיב. אני עונה לך. עוף רבנות לא ממששים. עוף של בדץ כן ממששים. לכן, עוף של רבנות אי אפשר לאכול. כי בטוח יש שם בעיה. אבל בעוף של בדץ, שזה בדץ טוב, אז המשגיח ממשש את הריאה ולפי המישוש הוא יודע כי הוא כבר בעל מקצוע זה לא כל אחד הוא בעל מקצוע, הוא נמצא שנתיים, שלוש במקצוע אז הוא בקיא והוא יודע בדיוק אם זה נפגעו הסימפונות או לא ואם זה טרף או לא טרף
אז הבדיקה הזו חייבת לעשות
זה שאני אומר לך
מי עושה אותה שוחרת?
לא, יש מישהו מיוחד
עכשיו
אתה מתי ביקרת לאחרונה במשחטה?
אני לא עולה חדש.
אתה כן עולה חדש. כי העולם השתנה.
אני רוצה לשאול. יש במשחטה במחנה יהודה. אני לוקח ושוחט אותו בבית הבא.
לא, זה מוג'ר. יש משחטה במחנה יהודה?
לא חשוב, היו שם את המשחטה.
אין, היום אין.
לעפות.
ליפת, מה? אתה מדבר.
היום אין.
על לפני 50 שנה
שוחט פרטי אסודות
אני מדבר איתך 2011
זאת אומרת היום חייב לבדק
עוף בטח, יש בעיות בעופות פעם לא היה בעיות בעופות
סליחה, אני לא יודע
לא, לא סליחה, למה סליחה, זכותך פעם לא היה בעיות בעופות, מנשה לא היה היום יש מגפה בעופות, יש מגפות הם חיים או 30 אלף בבת אחת אחד חולה, כולם נהיים חולים. אחד מתעטש, כולם אומרים לו מודים, מודים. אז תדע מהיום. הרב,
היום שעושים את הכפרות, בוא בשוק,
זה בעיה?
הוא עומד ושוחט בשוק?
זה בעיה. קודם כל מי זה השוחט? שנית, מה עם הסכין שלו? בעיה גדולה. ושלישית, אם הוא בודק אחר כך גם את הסכין. זה בעיה. אז כאן יש מחלוקת מה המחלוקת שחט ויצאה טרפה ויצאה ידי חובה כי העיקר השחיטה אבל נתנבלה בשעת השחיטה, כגון שהשוחט עשה דבר של נבלה, צריך באמת לעשות אחרת. אבל התורי זהב חולק, התורי זהב אומר לא צריך. כיוון שסוף סוף הייתה פה כפרה, והייתה שחיטה, ואפילו שהשחיטה לא הייתה בסדר, תרנגול מת, אז היה לך כפרה, לא צריך. ומעיקר ההלכה לא חייב. רק יש הבדל בין טריפה לנבלה. נבלה זה שהתנבל בשעת השחיטה. השחיטה לא הייתה כראוי. או שהסכין הייתה פגומה, או שאחד מחמישה דברים שהם גרמה, לדע, עיקור סימנים ודרסה, אלה היו בשעת השחיטה, וזה אפשר להרגיש, אז זה באמת נקרא אוף נבלה. או שהוא התחיל לשחוט, הוא לא שחט את רוב הסימנים, והוא עצר. עכשיו הוא לא יכול לגמור. וכל עוד הוא מוליך ומביא, הוא יכול להמשיך כל היום כולו. אבל ברגע שהפסיק, והשחיטה לא נעשתה כראוי, זה נבלה. נבלה זה לא נקרא שחיטה. כל הפוסקים כתבו שכן. ועד רבה, אמרו הפוסקים, מה אתה נותן את זה לעניים? זה עוד הראשונים, המעריד כותב. אומר, העניים היו כועסים. אומר לו, מה, אתה עושה עוונות, אתה מביא לי אותם אליי הביתה? אומר, לכן אמרו, אתה רוצה, תן לו כסף. אבל אתה לא את העופות. העופות אפשר לאכול. אין שום בעיה. מה, הוא עשה עוון? העוף הזה מסכן.
כן.
לא הבנתי מה השאלה שלך. הוא זורק, ואני אטפל לו, אני אעשה לו מיון. אז כמו אחד כתב לי אתמול, כבוד הרב, מה עם המוצרים, כל המוצרים שאינם צריכים הכשר? אני אתחיל לא אגמור. אוויר, מים, נעליים, גרביים, משקפיים, מה אני אתחיל לכתוב לו? מה אני, אנציקלופדיה? אני אומר, לא, זה משהו, אבל מה צריך עם עם ישראל סבלנות? אחרת אתה לא יכול. כן, כבוד לא, בכבוד. זה לא עליך, זה היה אגב. לא ממליץ. אתה שואל אותי לדעתו שלא? הוא הלך אחרי הרשב"א. הרשב"א זה הפוסק היחיד שצעק ואמר שלא לעשות כן משום דרכי האמורי, כי בזמנם היו כך עושים דרכי האמורי, לוקחים תרנגול ושוחטים כאילו זה במקומה. אבל היום אנחנו לא עושים, זה לא משום דרכי האמורי, זה משום שיהיה לנו כפרה, משום שיזכור ארבעה מיתות בדין, משום שיקח תרנגול לבן אם יהיו חתכם כשנים כאשר יגלבינו. יש טעמים רבים. מנשה, יש שאלה וכבוד.
לא, אני אומר בקיבוצים של
השומר הצעה, שחטים קשה. אהה, כן.
הרב. בסדר? הרב, אני צריך להבין, אם אני עכשיו לוקח עוף ושוחט, הוא שוחט אותו ואני מכיר אותו עכשיו, אני רוצה לא להוציא מה שבתוכו,
שיצלוט
אותו ככה כולו.
לפי
מה שהרב אומר,
אני אעשו לעשות את זה. היום בימינו, אתה צודק, יכול להיות לפני 40 שנה, אז לא היה צריך לפתוח, אבל אי אפשר, קודם כל, תדע כלל. השאלה בכלל, גם התשובה שלי לא נכונה, לא השאלה ולא התשובה, מדוע? הרי עוף מוכרחים לפתוח כדי להכשיר. אי אפשר להכשיר עוף בלי לפתוח. ברגע שפתחת אותו, אתה חייב לראות אם כל האיברים שלו נמצאים ותקינים. לא עשית את זה, אז אתה בבעיה. הראש, אתה לא רוצה לאכול את הראש, אני חותך אותו וזורק אותו, לא צריך לפתוח ולא צריך לבדוק. אבל את הבטן אני חייב לפתוח, אחרת איך אני אכשיר אותו? אני חייב להוציא את כל הבני מעיים והתינופת ולנקות את הקורקבן. ברגע שאני מנקה את הקורקבן, אני צריך לראות אם יש שם מחט. אחרי זה אני צריך לדעת האם יש כבד. כי יש עוף לפעמים, הוא בלי כבד. קורה. ויש עוף שאין לו זפק, וכן אתה צריך לראות אם המרה נמצאת. לפעמים עוף בלי מרה, זה טרף. ואם יש תחול, אתה צריך לדעת את כל האיברים שאמורים להיות בעוף, שהם יהיו שם, וגם שיהיו תקינים, שלמים. עכשיו עוד דבר, היום בימינו כיוון אחרי 40 שנה האחרונות שכבר אתה יודע שיש תקלה גדולה בריאות, חייבים לבדוק את הריאות, ואם לא בדקנו את הריאות אז זה בעיה. היום חייבים לבדוק גם צומת הגידין. השבוע למשל הייתה מגפה, הריאות, כל הריאות היו בסדר, תקינות, כמעט 99% את החלק, אבל צומת הגידין 15% טרף. הייתה מחלה בצומת הגידין, כל הגידים שלהם ברגל לכל אורך הרגל, ו-15% מהם היו מנותקים או מקולקלים, לא עובדים. זאת אומרת, זה טרף גמור. לא, לא משנה שהערבי אחר כך לקח והכניס את זה למחלקת החלק. זה השם מרחם עליהם. כערב חג יש להם מחסור בעופות, אז עושים הכל. הכי סכנה זה לקנות בשרים ועופות בערב חג. כן, כי יש לחץ, לא בודקים כמו שצריך, וגם כן דוחפים הכל.
הבשר שיש עכשיו
בחנויות
זה לא
שקיצות
של פני יכולת?
מי?
הבשר נמצא. טרי? לא, בשר
כפול. כפול לא, כפול אין לך בעיה.
אבל טרי זה בעיה.
אוף כפול גם אין לך בעיה, אבל אוף טרי. ובשר טרי זה בהחלט יכול להיות בעיה.
איך נעשה שכמו שאנחנו נעשה לחתוב,
איך? איך? עוד פעם? נו, אז מה השאלה?
שלכל ה...
נו, מה, איך יוצא? זה מגפה. מגפה, זה העוונות שלנו, אז הם מסכנות העופות החולים. כן. כן, איכן הגענו? 65.
רבי חנניה,
קמא ריאה
שנשפחה בכיתון, זה אחשר. אמר
הרב רוש, זה אותו מאמר, שם לב, זה אותו מאמר של מעלה, אותו עובדה, רק כאן סיפור, תיאור אחר. כאן
יראים הסימפונות הקטנים המתפסלים בכל הריאה, בכל האומות והקטנים שבהם מגיעים עד סמוך לקום החיצון.
כן, אתה מבין מה הוא אומר לך? בתמונה למעלה יש את הסימפון הגדול שהוא מעשה מחובר לקנה, הקנה של הנשימה. דרך קנה הנשימה הוא יורד לאורך כל הריאה והוא מתפצל, אבל כאן אין ריאה, כי הריאה נשפחה למעלה. עכשיו עד איפה הוא מגיע? לבשר של הריאה. הנה הוא מראה לך את הבשר של הריאה למטה, ששם הוא כבר מתחיל להתפצל לסימפונות דקות. זה כמו נחלים קטנים כאלה שיש במפה. כי זה חייב להיות, וזה מגיע עד סוף הריאה, כי אחרת הריאה לא תתנפח. אז אם יש את הסימפונות כולם שלמים, ושוב, זה שבודק אוף, בודק ריאות של אוף, הוא יודע, הוא מכיר את זה טוב טוב. הוא יכול לדעת אם הסימפון שלם או לא. ואז אם הסימפון שלם זה בסדר. סימפון לא שלם, לא בסדר. ואם הבשר של הריאה צבע אחר או צורה אחרת או יש עליו מוגלה, אז הוא מעביר את זה לרבנות. ואם הסימפון לא בסדר, זה יורד לטרף. כן.
זה פה שני הצינורות, מה זה האמצעי? זה לא דבר סוף
האמצעי? האמצעי זה הסימפון, זה למעשה חלק מהקנה. זה הקנה של התרנגול. הקנה שהוא צועק שם הקוקוריקו, זה עושה לך את הצופר שלו. צופר שבת. אז זה הקנה יורד ונכנס לתוך הריאה. למעלה היה תמונה של ריאה עם חתכת קנה בולטת. דף לפני כן, תסתכל, ריאה הפוכה וגם ריאה למעלה, אתה רואה את הקנה שם? הנה הקנה וזה הסימפון. המשך הקנה זה הסימפון עצמו. הסימפון עצמו חודר עד סוף הריאה, אבל לא באותו עובי, הוא מתפצל לחלקים דקים יותר, אחד הולך ימינה, אחד הולך שמאלה, מזלג. כמו בצומת תשבי, היית פעם. זה הולך מזלג. איפה אנחנו עכשיו? ב-66. כן, הריאה זה הסיפור הכי גדול.
מי
אמר רב יוסף,
אמר נחמן, ראה סמוכה לדופן, אין חוששים לה. וברש"י, סמוכה לדופן דרוקה בצלעות, אין חוששים לה, שמא נטבע, אלא תלינה רעותה בדופן. אמרינן דופן זה, מכה את הראש, וכשחוצה קלצה הריאה, סמוכה לדופן, וכשחוצה בצלעות.
אז כאן יש לנו את דברי הגמרא, צור. אמר רב יוסף, ריאה סמוכה לדופן, זאת אומרת, אם ראינו את הריאה צמודה, ממש צמודה, לדופן זה לחזה, לצלעות, לאזור הצלעות. מה הדינה של ריאה זו? האם היא קצרה או טרפה? אין חוששים לה. מה פירוש? האם היה צד לומר שהריאה נקבע? ובגלל שהיא הייתה חולה, אז הריאה בעצמה, היא דואגת לעצמה. מה היא עושה? היא נדבקת לדופן כדי לסתום את הנקב. ואז היא תחזור לעבוד. ברגע שהיא נקבע, ותרף. אז אולי אני חושש אם הריאה סמוכה לדופן, זה יהיה אסור. אומר רב יוסף, לא. אין מקום לחשוש לזה. אז מה הבעיה? מה התקלה שהייתה פה? הם ידעו הכל. הבעיה שהייתה, רש"י ככה אומר שם במקום, אין חוששים לה שמן יקבע, אלא תלן רעותה בדופן. הבהמה קיבלה איזה מכה בדופן, דיממה שם. כשדיממה, הריאה הלכה וסתמה לה את הדימום. ולכן הריאה, עכשיו שאני פותח, אני רואה אותה שוכבת וצמודה או דבוקה לדופן. אבל לא שהייתה בריאה עצמה איזה בעיה. ואמרנן דופן זה מכה הייתה בו, וכשחייתה, הכוונה שהתחילה להברי, קלטה הריאה אצלה. אז היא קלטה את הריאה, וזו הסיבה. סבו הביא לנו תמונה של ריאה סמוכה לדופן. אתה רואה למעלה, זה הצלעות. הצלעות של הבהמה, האפור חום הזה. למטה יותר, הדמדם, זה הריאה עצמה, היא ממש דבוקה עליו. נדבוקה עליו כי היה לו איזה מכה בדופן, באה הריאה וכמו תחבושת עשתה לו. הרי הגוף, גם של האדם, יש לו מפתח מעצמו כל מיני הפרשות או כל מיני פעולות של להגן על עצמו ולרפות את הבעיה שישנה. למשל בעצמות, הרבה פעמים, נשברת עצם, מה קורה? צומחת העצם או עצם נוספת. והיא מקבעת את הרגל. לכן היום הרופאים עושים ניתוח כדי שזה יהיה ישר. לפעמים זה לא כך, אלא צמח לו עוד חתיכה שמה, הוא מתחיל לצלוע. אבל הגוף עצמו מייצר, מצד עצמו מייצר דברים שהם צריכים להתרפות. היה פעם, היה איזה עוף, פתחנו אותו, מזמן, לפני איזה 40 שנה. ופתאום יוצא שם איזה משהו מאוד משונה. עווה כזה וכולו רירים ושכבות של שומן, זה לא היה מובן, ואף אחד לא ידע לפתור את זה. עכשיו לא בגלל לדעת טרף או כשר, בוא נגיד טרף, אבל על צד אולי העוף כשר, למה לזרוק אותו? אני לקחתי אותו, אמרתי אני הולך לחכם בן ציון, הלכתי אליו הביתה, רק הוא ראה את זה, הוא ראה את שאר החלקים, אמר לי זה איך שהוא ראה, התרחבות הלב, הלב של העוף פשוט התרחב יותר מדי והתחיל להציק לשאר האיברים. מה עשו האיברים? התחילו להפריש למגננה, להפריש רירים, וכל הרירים האלה עבדו על הלב. אז הוא לא עשה הרבה, לקח סכין, הלך למטבח, לקח סכין, התחיל להוריד, להוריד, להוריד שכבות עד שהגיע על הלב, והלב היה שלם. אלא מה? שהוא פשוט התרחב. מה זה? מחלת לב. מחלת לב, גם בן אדם זה קורה. השסתום לא מספיק עובד טוב, לא מתפקד כמו שצריך, אז הלב לא מתכווץ. אז עם הזמן הוא מתחיל להתרחב. אז הלב היה פי כמה ממשהו. לב, כמה זה לב של עוף? ממש. אולי מטבע של 10 שקלים, אולי. ופתאום הוא נהיה כזה גודל כמעט תפוח. קיבל עוד עטיפות, נהיה אשכולית. היה אשכולית בתוך העוף. אז הוא אמר, זה כשר. ומי שחסיד לא יוכל, ייתן את זה למישהו אחר, משום בהמה שעורה בחכם. טרפה לא הבאתי, ולא אכלתי טרפה. וגם זה לא אכלתי, אומר הנביא יחזקאל, זה בהמה שעורה בחכם. אתה צודק. כן. דף מם חט. שישים מגלץ. עכשיו פה קרה דבר אחר. למעלה היא רק הייתה סמוכה לדופן ולא היה כלום, הריאה הייתה בסדר, אבל כאן פתאום אנחנו רואים שהריאה הצמיחה כל מיני מוגלות, רירים שונים. אם הריאה עצמה הצמיחה רירים, סימן שהיא נפגעה, ואם היא נפגעה אני חושב שהיא נקבע ויש שם נקב, ולכן ריאה סמוכה לדופן לא בכל מקרה אני מתיר, דווקא שהיא חלקה והיא נקייה. אבל כשהיא לא נקייה ובריאה יש כל מיני צמחים, מה זה צמחים? אז רש"י מסביר שזה מוגלות, וזה באמת צומח כמו ענפים של אילן, גם הסרחות זה ככה נראה. אז זה טרף, זה אל תאכל אותו. כן. אז יש פה בציור, הנה הריאה סמוכה לדופן, ויש את העיגולים האלה של הריאה הברודים, זה כל מיני דברים שהיא התחילה להצמיח לא באופן טבעי ממנה. כן. כן, חביב.
זה לא מחלוקת מרן והרמ"ן זה חלק עולות?
למה, למה? באיזה עניין?
אם למשל האיש מוקע לדופן ויש רירים שיוצאים.
כן. כן, זה כמו כל שאר הנושאים שיש לנו בריאה. כן. כן, 68. עכשיו הוא צייר לנו פה פרה שלמה והוא מראה לנו בדיוק איפה הריאה, ואז אתה יכול לדעת הרי מה קורה אחרי ששוחטים את הבהמה, מורידים לה את הראש, תולים אותה לאורך עם רגליים למטה, אז אתה פותח, אתה שם לב בדיוק אתה מגיע לריאות, אתה מכניס את היד ואתה חש את הריאה, אפילו בלי לראות אתה חש את הריאה. עכשיו יש שיחה, יש כל מיני שיחות, כבר דיברנו שבוע שעבר. יש שיחה מהאומה לאונה, יש שיחה מאונה לחברתה, יש מאונה שהיא קופצת את השנייה והולכת לשלישית, יש משם לעניינותה דברדה, יש משם לכבד, יש משם ללב, כל דבר משנה. עכשיו פה השיחה לאן? לדופן. מה זה הדופן? שאתה פותח, נגיד כבש, אני פותח כבש, ואני חותך אותו, ואז פה נמצאים הריאה הימנית והשמאלית. אני מכניס את היד ואני רואה שהיד שלי נעצרת, כי יש צרכה, הריאה כאילו דבוקה, אני צריך לנתק כדי להגיע אל כל הריאה. איפה זה קשר ואיפה זה טרף? זו השאלה. אז ריאה סמוכה לדופן, אתה במקום רביתה, חש לא במקום רביתה. מקום רביתה זה המקום הטבעי שהריאה צריכה להיות, זה בסדר. המקום הלא טבעי זה לא בסדר. ואז מה פירוש? רש"י מסביר הטעם במקום רביתה, מקום שהריאה והדופן גדלים כאחד וסמוכים תמיד. אז מה הבעיה? גם אם יש שם חור, אין בעיה. הדופן משמש כעוד מגן וחיץ על הריאה. אז הוא סותם את זה, אין שום בעיה שם. ההוא שיחה, למ עם פרק ההוא שיחה, אל כך כשירה. אז השיחה לא תתפרק. זה מקום רביתה, איפה? בהתחלה, איפה שהאומה. הרי איך שאתה מכניס את הידיים, זה שתי האומות. אבל אתה מוריד את היד יותר למטה, לעומק, אתה מגיע לאצבעות, שזה האונות. שם זה לא מקום רביתה, למה? שם כבר מתעגל הבטן, והריאה לא דבוקה לדפנות. ושם ראית את הריאה דפוקה לדפנות, זה לא טוב. אבל למעלה, כשהריאה הייתה דבוקה לדפנות, זה המקום שלה, זה חלל צר יחסית, ובדיוק הריאה יושבת שם. אז מה הבעיה? גם כשהיה חור, הדופן סתמה לה את החור. ואין לי בעיה, כמובן אחר כך אנחנו נופחים את הריאה ורואים שהיא מתפקדת. אבל למטה זה לא מקום רביתה, ואם מצאתי שמה שהיא דבוקה לדופן, זה אסור. לכן הוא אומר, כי אמר רב נחמן חוששים לה, למעלה ברוחב החלל כנגד האומה, מה שאני אומר למטה זה כשהבהמה הפוכה. למעלה ברוחב החלל, כנגד האומה הגדולה, לכמה דרחוקה ראה מן הדופן, מפרקה ההיא סתימה. למה? המקום שם יותר רחב, וגם אם זה נסתם בדופן, כשהיא נושמת, הריאה כל הזמן נמצאת במצב של פעילות, המתכווצת ומתרחבת. אז זה שיש דופן, זה לא עוצר כלום. למטה, יש לה שם את הדופן, גם אם היא מתכווצת ומתרחבת, היא נדבקת לדופן, ואז הדופן סותמת אותה. אין לי בעיה. מה שאין כן למעלה, שיש מרווחים, אז כשזה מתכווץ וחוזר ומתנפח, אז היא באמת, זה, מתי זה קורה? למשל שהבהמה מתחילה לרוץ, אז היא נושמת, משתמשת בכל הריאות. כך כשהיא עומדת, יושבת, היא לא, מספיק נכנס אוויר ויוצא, זה לא, אבל כאשר היא מתאמצת, אז הריאות מתחילות לפעול, אז זה יכול לקרות שהנקב ייפתח. זה העניין.
זה הגודל היחסי של הריאה?
כן, בדיוק. הריאות הן די גדולות, וכאן זה ריאה שהיא מנופחת. זה לא בשעה שהיא מקובצת, זה בשעה שהיא נפוחה. אז היא מקבלת חלק רציני, זה שליש מהשטח שם. הנה, תראה את הסבר הדברים בתמונה. הסבר הדברים, מושב הריאה, מי קורא? מישהו שיקרא.
הסבר הדברים, מושב הריאה הוא בחלל החזה. חלל החזה הוא פה הקדמי קצר יותר מאשר הריאה האחורי. מסמוך לצוואר הולך החלל לנהיה צר יותר. בכל זה נקרא נבצר החזה. במקום הצר הריאה דבוקה לדופן ממש רק מרחפת מספיק.
לא, ירדת השורה, ירדת השורה. סמוכה לדופן.
הדופן בגדלה כך, כמבואר בגמרא. בחלק האחורי של החזה, שהמקום הוא רחב, אין ריאה דבוקה לדופן ממש. רק מרחפת לפי גודל
הנשימה. בדיוק, זה מה שהסברנו. שכשהיא נושמת, אז זה מתנפח. ושם יש חלל ריק. ואם שם יש, זה סמוך לדופן, זה לא טוב. איפה זה סמוך לדופן זה טוב? בחלק הקדמי. ששם המקום צר, שהוא דבוק לדופן. אז הדופן תסתום. החלק האחורי זה לא ככה. כן. טוב, אתם יכולים להיות כבר פתולוגים. 69?
היה שנקבע,
היום חם או כך?
ראשי, שנסלחת ונאחזת הריאה בפתר שבין שתי הצלעות, יד הסתימה, שיבה זה לא שאלה מכאן.
מה קרה פה? ריאה שנקבע בדופן סותמתה כשרה, ככה הלכה. הריאה נקבע איפה? לצד הדופן של הבהמה. ואני רואה שהדופן סותמת אותה כשרה, אמר הבנה, והוא דסביך בבשרה. מתי זה כשר? שזה דבוק עם הבשר. מה פירוש דבוק בבשר? פירש ראשי, שנסבכת ונאחזת הריאה בבשר שבין שתי הצלעות. הנה, אתה רואה בשר שבין שתי הצלעות, שמה בדיוק היא נסבכה, איפה שהקו השחור מראה לך, דאבי סתימת שרירה דלה מפריקה. למה? ברגע שזה הבשר שבין הצלעות, אז הצלעות תופסות אותה והיא נאחזת שם, היא נדבקת. כיוון שהיא נדבקת, אז זה לא ייפתח. אבל אם זה לא בין הצלעות, אלא על הצלע עצמו, או בבשר עצמו שלא בין הצלעות, זה בעיה. זה כשהיא מתנפחת ומתכווצת, אז הנקב יכול להיפתח, אז רע, אז זה טרף. אבל כאן, כיוון שזה קבוע, וראיתי את זה דבוק, פשוט הבודק פנים, שהוא מכניס את הידיים, הוא במקום יכול להרגיש. הוא היה בדיוק יודע עם האצבעות שלו מה קורה שם בפנים, ומי דבוק עם מי ואיפה. ואז הוא צריך לדעת, למשש. ולפי זה הוא קובע.
אם כן. יש איזה משהו גורם חיצוני פנימי שהוא שותם את הנקל,
מה זה חיצוני פנימי?
דוגמה,
לא יכול להיות דבר כזה. זה לא יעמוד שם, לא. קודם כל, אם מצאנו מסמר בריאה, זה ישר לזבל. ואותו דבר, אם מצאנו מסמר בתוך הקרס, זה ישר לזבל, זה ניקבע. אין מצב שזה לא ניקבע. אבל מצב חיצוני או זה, זה לא מצוי בכלל. זה מעולם לא קורה. כן.
זה לא נשאר בחלל?
מה? המזמר. מה בחלל?
בחלל הריאה.
איפה? בתוך הריאה. זה טרף. זה טרף. זה נקף את הריאה. איך שכבה, היא זזה, היא נעה. עלתה, ירדה. נקב אותה. כן. רואים גם סימנים. מוכרח להיות סימנים בריאות. זה לא יכול להיות.
בודקים
שמכניסים
את הידיים, קודם שיצטרכו
בירות, יש כאלה מוזיזים. מה הם עושים? עם האצבעות ככה, נתקים כל משיר. אומרים, עד אחרי, לא תהיה בעיה. האם
צריך לחכות לראות אם באמת יש בעיה, או
ש... לפני שפותחים
אותה, מכניסים את
האצבעות. אסור להם לעשות, לזוז. צריך להכין מפורש בשולחן ערוך, קראנו בסימן למדבט, שהבודק צריך שיהיה זהיר, ויכניס ידיו לאט לאט בנחת, באופן שלא ינתק שום דבר, ואז יוכל לדעת מה יש. אסור. לפעמים מה שקורה, שיש שם סירחות קשות מאוד כמו עץ. ואז אי אפשר, אתה לא יכול להכניס את היד בכלל. אז הוא משתמש עם סכין, כמובן בזהירות ובאומנות, כדי לוודות שזה באמת טרף. ואז אתה רואה שהכל מלא סירחות, זה קורה. לפעמים אתה תופס ריאה, אין ריאה בכלל, הכל סירחות על סירחות על סירחות, והכל התייבש ונדבק לדפנות מכל הצדדים ולכל האיברים שמסביב. זה בלגן לא נורמלי. זה מה לעשות, זה הכל טרף. ומצוי הרבה כאלה, המון. בעיקר הגידולים הערבים שיש בגליל, הם לא אכפת להם. צריכים להם להסתובב איפה שיהיה, לאכול מה שיש, ואז הכל קורה. כי מה אכפת להם? מה למשל?
היום דירת העולם היום.
היום? הלילה אתה מתכוון.
המנהג, חמש נרות.
אז אין לנו שבת, אין חמש נרות, יש נרות שבת. כן, לא צריך חמש נרות. מחר בבוקר קוראים את הפסוקים ביאמר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, עד... ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. למה? קפה באלול נברא עולם. היום עדיין היה חרב, בורא עולמות ומחריבן. הלילה נכנס אור. כן, הלילה צריך להיות שמח, ובכלל צריך לקבול לכבוד שבת, אז גם אם זה היה יום חול רגיל, היו טובלים, וסטובלים לפנות ערב, כדי לקבל את היום הזה בשמחה. מעשה הוא מאוד דומה לראש השנה, רק מה שהפעולות שלו לא יצאו לעולם עד יום ראש השנה. זה כפה באלול.
למה ראש השנה לא היום?
למה שאם אדם הראשון לא היה, אז אין עולם. זה אחד. שתיים, תדע שיש לנו טעות אופטית. כל מה שכתוב בששת ימי בראשית, זה לא יצא לפועל. וכל זה היה ויהי כן, עמד והמתין. עד שבא אדם הראשון ביום השישי, ואז למעשה הכל יצא מהכוח אל הפועל. כל יום הוציא רק את פעל את פעולתו, אבל לא בצורה חיצונית, רק בפוטנציאל. קיבל את העוצמה שלו. יום ראשון, יום שני, שלישי, רביעי, חמישי. ביום שישי שבא אדם, אז כשבא אדם, הכל פעל. יש חקירה של הרמב"ן, האור, מתי נברא? נברא ביום רביעי. אז מה היה ביום ראשון? הרי יום ראשון ברא אור וחושך. אלא ביום ראשון עדיין היה יום והיה לילה, אבל לא היה לא שמש, לא ירח ולא כוכבים. היה רק אור והיה חושך והיה תחום. האור שולט ביום, החושך שולט בלילה. אחרי ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה. ביום רביעי נתלו מאורות. זאת אומרת, יש כבר מהלכים ונסיעות של אורות, אבל הם עדיין לא פעלו. הם נתלו וחוברו לרשת החשמל של גן עדן, אבל עדיין לא התחילו לנסוע. ביום שישי בא אדם הראשון, הכל התחיל לפעול. אז זה מה שהוא קרא שמות לבעלי החיים. הכוונה, הם התחילו לנוע. הם היו גלמים, נבראו ביום שלישי מה שנברא, ביום חמישי מה שנברא, הכל נברא ונשאר גולם. גם ביום רביעי עומד, כמו שאתה רואה בניין גמור ויש בו הכל, כל האביזרים הנחוצים, אבל שום דבר לא עובד. בא אדם הראשון, הפעיל את רשת המים, רשת החשמל, רשת המיזוג, רשת המחשבים והתאורה, הכל התחיל לנוע, הכל התחיל לפעול. נו, מה אתה אומר על אדם הראשון? גאון היה.
כן.
מה?
האור
הגנוז מתי
נברא?
מה הוא שואל?
האור
הגנוז ביום ראשון.
ביום ראשון.
הכל ביום ראשון, ודאי.
אחר לפני זה שימשו ביום ראשון, או בראשון ביחד
ביום
ראשון. מי? ביום ראשון ביחד, היה ביום
ראשון. כשנברא האור, אז זה היה חושך, אז היה חושך ואור, חושך ואור, מבזיקים כל הזמן, הבזק אור, הבזק חושך. עד שהקדוש ברוך הוא קרא לאור יום ולחושך קרא לילה. אז אמר לו לזה, כי צריך להתחיל איזה סדר מסוים של 24 שעות, וזה היה שווה 12 שעות יום, 12 שעות לילה. ככה היה. אז זה היה בסוף היום הראשון. אבל עדיין אין מאורות. אין מאורות. לפי הרמב"ן גם האור לא שימש. היה אור והיה חושך. רק זה נקרא יום וזה נקרא לילה. והוא טוען שזה היה בבת אחת, עד שבא יום רביעי, ואז נהיה חמה ולבנה. כן.
שמעתי שואלים, בגלל זה נצא הסבר, שואלים ככה, שהקדוש ברוך הוא ברא, הגיע עם שבת, כתוב, ויכול השמיים ואז בכל זמן, ביום השביעי. מה שמע לפי זה, זה לא התחיל מיום שישי כמו שאנחנו עושים, כי כתוב ביום השביעי. אז איך נבין מה שאנחנו היום מקיימים?
אתה מדבר עמוק, אני לא הבנתי.
לפי הפסוק, שהקדוש ברוך הוא אמר, כתוב, ויחולו השמיים בארץ לכל צמא.
ויחל אלוהים.
ביום השביעי.
אז הגמרא אומרת שרק הוא יודע מתי יום השביעי ומתי יום השישי. אנחנו לא יכולים לעמוד על זה ולדעת, השנייה הזאת שייכת לשישי, השנייה הבאה זה שבת. אנחנו, יש לנו בין השמשות, ספק. אבל אצלו אין ספק. עכשיו, מה שואלים ראש השנה? מה אתה אומר על עוגת שוקולד בראש השנה? כן, שאל אותי מישהו, הרי דברים שחורים לא אוכלים בראש השנה. הוא היה מחמיר. האמת שמותר, אבל בכל זאת, יש נמנעים ולאכול דברים שחורים בראש השנה.
הרב לימון?
זה אסור.
גם?
ודאי. כל דבר חמוץ, אם אתה תשים בדג, אבל מעט, שלא יהיה לך חמוץ בפה, זה מותר. אבל אם יהיה לך חמוץ בפה, זה לא. מה הסיבה? אתה יודע למה הסיבה שחמוץ לא? זה למעשה הגאונים כתבו את זה. תראה את זה בשופר בציון. הגאונים כתבו שבגלל שהוא אוכל חמוץ, אז הוא ממצמץ בעלי חיים שלו. המצמוץ הזה לא סימן טוב בראש השנה. למה? זה מראה כמו פני אדם כועס או רוגז. זה לא טוב. לכן אסרו לאכול דברים חמוצים. יכול להיות דבר שצריך לאכול מתוק יותר. חלבה חריף, חלבה עם לימון, חלבה עם אני יודע מה, היום יש אלף מיני חלבה. חלבה רגילה, אין בעיה. כן. יש עוד בעיה גדולה, פיצוחים. בראש השנה אסור, למה? לא, לא, לא. הסיבה העיקרית של פיצוחים בראש השנה שאסור, כיוון שפיצוחים הם משאירים פירורים בפה, בלסתות. וגם אחרי צחצוע שיניים, באמצע התפילה זה יצמח לך, יצא לך, ויעצור אותך בעמידה, זה סימן לא טוב. אז לכן לא אוכלים פיצוחים. ועדין גם עוגת שקדים. אז תלוי מה זה עוגת שקדים. אחד שאל אותי עוגת שקדים. אם יש שם פירורים של שקדים, לא. שוב, אתה אוכל את זה, נכנס לך באיזה מקום בחניכיים, באיזה מקום בפה, ובדיוק השטן יוציא את זה באמצע תפילת מוסף. זה לא טוב, סימן לא טוב. אנחנו רוצים הכל חלק. בסדר? מה? עכשיו אתה שואל אותי על עז ועל...
שבוע הבא, חוק ישראל.
מה זה שבוע הבא? איזה פרשה? מה יקראו במנחה ביום מחר? האזינו, זה הכלל, תדע הכלל. מה קוראים במנחה? ביום ראשון אתה מתחיל את החוק לישראל הזה. מה בסדר? שבוע הבא יום שישי? אז זה יום טוב. יום שישי יום טוב, יום טוב לא מכין לשבת. והעירוב תפשילים על זה לא מועיל. אתה תקרא בליל שבת או ביום שבת בבוקר את הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. אז לא חוק לישראל, שניים מקרא ואחד תרגום, תגיד לי.
ולפני,
אי אפשר
לפני? ימים?
אפשר, אבל עדיף. הוא רוצה לעשות יותר אורגינל. גם זה שייך לשנה החדשה. מה אתה עכשיו עושה בשביל השנה החדשה? בסדר? מה עוד?
תזכיר מתי השיעור הבא.
השיעור הבא, יום שישי הבא, אתם באים? ערב כיפור, אתם באים? קשה. אחר כך יוצא בתוך סוכות, מסכת ביקורים. שבת בראשית, מנשה שבת בראשית. בבית המקדש, עם מנשה. איזה כתר יפה יהיה לך על הראש, מנשה. מה? יהיה לך כתר על הראש, משהו מיוחד.
אמן, אמן.
משהו מיוחד בבית המקדש שם.
אני לא רוצה.
אז תזכו, כן. אני הבאתי לכם עוד מהפנקסים האלה. אם אתם צריכים לבית הכנסת או לאנשים לתת להם, אז תזכו אותם. בכבוד. אתה רוצה חבילה, שמעון?
לא הבנת את הסיפור.
רוצה חבילה כזאת? אני אשמור לך.
ביחד אני אמר.